ובמהלכים הראשונים שזה יוצא החוצה זה נראה בדיוק הפוך, נראה שהוא מתקרב לדוד ומחתן אותו לדוד ומבקש מהעבדים שלו שחותנים דוד ואותו לתפקידים יותר משמעותיים ועוד הצלחות וכמה שבעצם כלפי חוץ זה התקרבות כלפי פנים זה בעצם צמיחת הוודאות. אתם זוכרים שהפעם הראשונה הוא כנראה לא עיקה אותו, רק ביקש להקות אותו, הוא ביטול, הוא נתן, הוא לא הטיל מלשון טיל את החנית. זה הפעם הראשונה שפתאום פה החנית מטה, זה לא הפעם הראשונה. הייתה פעם אחת שמדבר עם עבדה ויונתן מיד מוחק אותם חזר. ופה שאול עיקה בחנית. אז למה בראש הוא צריך לדרוח? אני יכול להבין למה הוא חזר בכלל הבית. מניחה לא יודעת כל זה, ודוד יודע מעט מאוד מזה. ולכן כשמיכל בת שאול אומרת לדוד לברוח ביד החלום, אז זה לא יאללה מחפת חדירך ביד החלום. אין שהבריחה הזאת, היציאה אחרי של דוד מהחלום, היא יציאה של כיוון אחד. זה בלתי עתיף, זה לא חזר. דוד כבר לא ישוב. דוד לא ישוב לעולם. לאן הוא לא ישוב? למיכל הוא ישוב עוד הרבה הרבה שנים אחר כך. ייקח לו הרבה שנים עד שמיכל תשוב אליו. מיכל תשוב אליו רק אחרי שישבושת ימות, רק אחרי שאבנר בן אר יבוא לאחד, אחרי 7.5 שנים שדוד לא חזרות, יש לנו עוד הרבה זמן עד השלבים לא. אחרי זה הוא מולך בחברון פה 7.5 שנים, ורק אז מיכל שבה אליה. מיכל זה לא נותנת לו עצה חכמה. מיכל נותנת לו עצה שאם היא נכונה, אז ההשלכות שלה הן קודרות וכואבות מאוד. אם היא נכונה באמת, פרושה שדבר שדוד מושלח מאיגר העמה, של חתן המלך, ובמידות רבות משנה למלך, ושר הצבא והמוסיף המביא, והקרוב ביותר והאהוב ביותר וזה שמנגן ומרגיע את שאול, הוא נהפך למבוקש מספר אחד במלכות ישראל, הוא נהפך לאדם שנרדף על חייו, הוא נהפך לאדם שהוא חסר קול וחסר מאומה וחסר חיים. זה הפשר הדבר הזה של מיכל. מחר אתה מומת, וזה לא שאני מברך דרך חלון, זה מחר אני לא יומת. מחר אתה מומת, זה פשוט דבר שמיכל אומר, לא, אתה נכנסת תהליך חדש של חיים, שמחירת שאול אין לך חיים. אתה נהיה עבריין נמלט, שרשויות החוק והממשל והמדינה רואות בך סכנה נוראית לקיום שלך, והם ירדפו אותך ולא יתנו לך מנוחה. אנחנו מתחילים להתגלגל פה לדרך שרבים ימותו בגללה, שאול ימות הרבה בגללה, והורי דוד ימות בגללה. דרך מאוד מסוגלת ופשוטה, זה לא אתה מתלבט עם חבר שאומרים לך עצה ואתה אומר נקשיב לא נקשיב. אתה נמצא במקום, דוד נמצא במקום, שהכל טוב, קרה פה משהו מבלבל, ויש הסברים מאוד טובים למשהו מבלבל הזה, מה? למה דוד מנבל לשאול? כי לשאול יש רוח רעה, זה מאוד מוצדק. ואת התלת, כמו שדוד, ששאול קרא לעבדה, ויונתן הפגיע אותו בשתי דקות, אז זו פרשנות מאוד פשוטה, נוח לי לדוד ולכולנו לחשוב שפתאום קרה משהו שכל העולם מתמוטט ובסדרי בראשית השתנו לרעה, הכל לרעה. כשמיכל בת שאול אומרת לדוד שלצאת עכשיו דרך חלון, קודם כל למה אין מערב? אין מערב כי אין סיכוי, אף אחד לא מעלה בדעתו שדוד חושב שיכולים להרוג אותו. ולכן התרגיל הפרימיטיבי הזה עם הטרפים וכביר העיזים עובד, משום שמה שמיכל רוצה לעשות זה רק להרוויח זמן, היא לא רוצה באמת לעבוד. היא יודעת שבסוף זה יתגלה. מיכל יודעת שעכשיו שאול רואה בדוד את האויב הראשי של מלכות ישראל. היא יודעת ששאול הוא החלטי, שאול הוא טוטלי, שאול הוא מארגן, שאול לא יפסיק עד שהוא יצליח חלילה לשפוך את מי דוד. היא רק מנסה להרוויח כמה דקות. הוא ברח דרך חלון, ועד שהם יבואו ויבדקו ויחזרו, הלוך חזור, הוא הספיק ליצור איזשהו מרווח שאולי יש לו סיכוי להינצל. אתם יודעים שהלוחמים שאול הם יכולים יותר מקצועיים ויותר מוצלחים שבעולם. היא מרוויחה עוד דקה ועוד דקה, זה כל התרגיל. ולמה התרגיל הזה עובד? כי אין סיכוי שאותך יבואו לעצור. אומרים שאתה חולה, אז אתה חולה, זה תום לב. איך אומר השאול, מדוע ככה רימיטיני? את רימית אותי, את צריכה להבין. היא מספרת לשאול, שאול יודע, היא מספרת לשאול שהוא ילץ אותי, אפילו לא מספרת לו שזה מקרה היה, משום ששאול יקנה את הסיפור הזה. אני מנסה להגיד ששמו משהו שלא נוח לנו לשמוע. לא כמו דוד, לא עד כדי כך. אבל דוד עכשיו שומע את אשתו. והוא בדילמה, אם להאמין לה או לא להאמין לה. והדילמה הזאת היא לא אובייקטיבית לחלוטין, היא בכלל לא אובייקטיבית, היא לא שיקול קר, מה כדאי ומה לא כדאי. אז אם לקבל את הפרשנות שלה, זה לפסוק עליך שנגמר העולם, שתמו ימי שלווה, ומעכשיו מתחילה תקופה קשה מאוד, מתחילה תקופה כואבת ומייסרת מאוד. אנחנו רואים גם את דוד, אם אתם זוכרים בתיאום שלו, זה בסך הכל חזרה כל זה, כתוב עליו איזה מין שלבים כאלה שהוא יוצא, שהוא יוצא מהחלון. שלושה מילים, נכון? איפה זה? כן, נכון. התורה נכנס את החלון דוד והחלון, וילך ויברח וימלט. זה לאט לאט. קודם כל הוא הולך, אחרי זה הוא בורח, אחרי זה הוא נמלט. אני מניח שגם כשהוא הלך, גם כשהוא ברח, גם כשהוא נמלט, זה יכול להיות שחיצונית זה נראה בדיוק אותו דבר. יכול להיות שהוא הגביר את הצעדים כשהוא ברח, יכול להיות שהוא נמלט, הוא התחיל לתפוס מחסות ולטשטש את סימני הדרך. זה לא יעזור לו, זה מלך, הוא שולט בהכל. אז בעיקר מתאר את המצב הנפשי שבו נמצא, שהכל טוב, הכל טוב, ופתאום אתה לא, הוא הולך כשיוצא מהחלון והוא מפנים את זה והוא לומד את המשמעות. אני לא רק הולך, אני בורח, אני לא רק בורח, אני נמלט. שמילה נמלט היא בעצם מילה נרדפת של הימלטות, רק בצורה הרבה יותר עזה, הרבה יותר מפחידה. מפרשת השבוע של קראנו שעברה שם עם סדום, הר הימלט בין תספה, זה נמלט באור שיניו, זה הביטוי. בורח זה שאתה מתרחק עם משהו. יש פה משהו, אנחנו לומדים, זה מאוד מאוד דומה, אני חושב, ללך לך, ללך לך, שרד לוח אומר לאברהם, אם הוא לך לך. אנחנו תמיד זוכרים שזה לא פעם אחת הוא אמר, הולך לך וגמרנו. זה תמיד הוא יגיע הולך לך. זה עמידה מול השם, עמידה של ענווה ואמונה מול השם. שפירושה של דבר שאנחנו משקיעים ומנסים להביא ומנסים לקדם בשכל ובתבונה ובאחריות את המציאות. אבל העמידה מאלוקים פה זה דבר שתמיד חי ומחובר משהו שהוא לאין ארוך, יותר ניסה ונסגר. מה שאתה מבין, זה רק מעצים ונותן משמעות למה שאתה מבין, אבל בפנים אתה צריך להיות פתוח זה שפתאום לך לך, פתאום תעזוב הכל ותלך לכיוון אחר לגמרי. לך זה נראה כאילו אתה אדם כמעט לא יכול לעשות את זה, את כל מה שהשקעתי. כשאתה מצליח, אם אתה לא מצליח, אז יש לך נטייה קלה, אתה בשמחה תשנה את הדרך. אבל אם אתה מצליח, ודוד הצליח, דוד בתקופה קצרה לא התקדם מנער אלמוני ומנער מסכן לכמעט מספר שתיים מלכות ישראל, ולאבד את הכל ברגע, זה לא כוחות נפש, זה כוחות אמונה, זה עמידה מול השם. זה כזה אומר לאברהם בנו לך, חזור גם כמו שאברהם עשה המון בארנרד. אברהם מגייר את האנשים ושרי מגיירת את הנשים, אברהם עם מזרח צדק, אברהם קורא בשם השם אחד, אברהם חולל מהפכה תרבותית, הוא בעצם היביב של נמרוד שהיחיד שעומד מול המסגה ילחם איתו. אברהם לא היה בחור צעיר, באיזה גיל 75 הוא גיל ליוצא, לא כך ברור. אולי באזור הזה זה אכן מפעל גדול מאוד של שני, ופתאום הקדוש ברוך הוא תזרוק את הכל ויש בארץ ישראל ולך לך, זרוק את הכל, לך לך, זה לך, עזוב מהמצליחה ומחורה בית אביך. וזה כל הזמן, כל הסרט הניסיונות של אברהם זה ככה. מה זה פרשת ההגידה? פרשת ההגידה, הקדוש ברוך הוא אומר לי אברהם, כי ביצחק קרר חזר, הבשורה הגדולה והפלאית שבין 100 שנה ייוולד, ופתאום בגיל 37 מחליטים להרוג אותו. זה בסוף להרוג אותו, אבל התביעה הזאת מאברהם ומכל אדם מאמין בעצם, זה לא תביעה, זה בשורה גדולה. שאנחנו עומדים פה בעצם מרחבי חיים, מרחבי אמת, שהם הרבה יותר אמיתיים מכל מה שאנחנו מבין, וזה יוצר השלכות, זה יוצר השלכות שפתאום אתה לא צומח מתוך החיים, אתה בא למקום אחר, אחרי תוך חיים, ולכן פתאום אתה אומר, אם אלוקים אומר לך. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך לך, אז זה קל, זה לא קל. אבל אלוקים אומר, אני שומע את אלוקים, אומר גם מישהו מזכיר, אומר אלך לך, פה אלוקים לא מדבר עם דוד, אין פה נבואה. דוד לא שומע את זה באופן ישיר כי אלוקים תהיה מה שתהיה הנבואה. דוד שומע את זה כהשערה של מיכל. מיכל אומרת, איך שאני מנתח את המציאות, לך לך. איך שאני מנתח את המציאות, הרי שמואל משך אותך למלך, וכשאתה בא ממך בעצם, אתה כבר רואה להתחיל לממש את המלוכה, אתם יודעים, זה לא פשוט לבקש מישהו להיות מלך, זה לא כמו לבקש מישהו להיות מורה לנהיגה, זה דרך שמי יודע אם מצליח, דרך מאוד מורכב, בבקשה. ואני מצליח, 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 ופתאום באה אשתי ואומרת, נראה לי ש... נראה לך. אתה במקום כזה שיזור לי בשאלה, איפה אני שלך נמצא, איפה אני שלך נמצא. אם אתה מסוגל, זה כביכול מחיקה מוחלטת של עצמך. אז בשמה הכל זה היה? אני אחזר לך, בשמה הכל זה? מה, סתם הכל היה לשאול? מה, כל העשייה בשמה הזאת סתם הייתה? אז לא תמיד יש לנו מסבירים אנושים. כשאנחנו מסבירים אנושים, זה לא בגלל שקרה פה משהו מבולבל באמת, זה בגלל שקורה פה משהו נשגב ותמיר, שלנו אין יכול בינתיים להבין אותו. אבל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר נוכח, במיוחד ברגעים שאנחנו לא מבינים. אז זה מלכות, זה מלכות. אני חושב שדוד יוצא עכשיו בפרק זמן שהוא לא יכול להיות מדי ארוך. למה הוא לא יכול להיות מדי ארוך? כי דוד מולך בגיל 30. בגיל 30 דוד מולך. ושאול מולך כולה שנתיים. בין שנה שאול מלכו שתי שנים מלך לישראל. כך הוא בתחילת פרק י' ג'. אז לכל היותר בואו נוריד, שאול לא מתחיל למלוך הרגע. בואו נוריד כמה ימים, כמה חודשים. מדובר באזור שנה וחצי, נניח. מפה ועד הדבר שמכונה שמואל א', וכך חידרו מדפיסים, זה מספר חודשים, זה אני חושב אין בכלל תקופה כזאת שאין לה אך ורע בכיוון בתנך. אנחנו מדברים עכשיו מפרק י"ט, אפילו מלחמת גוליית, אפשר לחזור מפרק י"ז, עד סוף שמואל א', עד פרק תלמוד א', שזה 14-15 פרקים, שמרוכזים כולם בשנה וחצי. אין תקופה אחרת בתנך שהוקדשו לה כל כך הרבה פרקים, רק אמותית, רק פירותית. אברהם אבינו חי 175 שנה, וכמה פרקים קיבל? 5-6, אברהם, יצחק, יעקב, שקיבל אולי מכות מצרים מתוארות באותה רחבה, יכול להיות. פרק זמן של שנה שהתורה מקדישה לזה כל כך הרבה פסוקים. יש הבדל גדול במכות מצרים לבין התיאור איך דוד נמלט מרגע שהוא נמלט עכשיו מהחלון ועד שהוא נופל בהרי הגלבוע. תיאור פרטני מדויק, לא כתוב שאני בדיוק מה אוכל כל ארוחת בוקר, אבל ברמת התנך, התנך לוקח דמויות ענקיות שחל עשרות שנים ונותן להם שתי פסוקים, צופה מאיתנו לשבור את הראש ולחלץ להבין מה קרה שם, מה שם כל כך נמצח לדורות. 15 הפרקים שאנחנו התחלנו עכשיו לגעת בקצה, שוב מתארים, זה גם לא כלל ישראל. אין שם כמעט עיסוק בכלל ישראל, יש שם עיסוק במה שעובר על דוד ואנשיו. אמנם ממאות, מעט מאות אנשים, מ-400 ל-600. וזה שהנביא מעריך בזה כל כך, פרושו של דבר, שכמו תמיד, אפשר לראות במרדפים של שאול, והכל אנחנו בכלל אומרים נובע מבלבול, כי דוד לא רצה למרוד במלכות חלילה, לא עלתה על דעתו, הוא נאמן מאוד לשאול משיח השם, כמו שרואים בכל הניסיונות שיבואו, אז לכאורה זה היה מיותר, נכון, היינו מרגיעים, והכל היה בסדר, אבל זה לא מיותר, זה לא רק מיותר, דברים מיותרים לא נכנסים לתנך, ואין בחייו של אדוננו דוד דברים מיותרים. זה מסכת שדוד צריך לעבור אותה, כי בלי זה הוא לא יהיה מלך. זה לא ניסיון שצריך להתגבר עליו, זה לא מבחן הישרדות שרק מי שיצליח לעמוד בו יזכה לפרס. זה מה שבונה בדוד המלך. דוד גם הרבה לפני זה הוא מלך, הוא אישיות מלכותית, אבל למה דוד נמשך ולא הופתר בפועל? כי צריכות להיבנות בו, צריכים להיבנות בדברים. אם אנחנו בקיצור רוצים להחזיר אלינו את מלכות דוד, ואנחנו רוצים להצמיח את קרן דוד עבדיך ולערוך נר לבין אישה משיחיך, אז אנחנו צריכים ללמוד את הפרקים האלה, כי בפרקים האלה יש את התיאור של מה צריך דוד לעבור כדי להיות למלך. לא טוב פוליטי מדיני מלחמתי צבאי, וזה לא מכירו מכלל, זה עבודת השם של דוד, היא זאת שמעניין אותנו. ואנחנו רואים שהראש לכל זה הלך לך, הראש לכל זה עמידה. מה פירוש? אנחנו צריכים לעשות לעבודה לדוד, כל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים שדוד יחזור, אנחנו רוצים שאליהו יחזור, אנחנו רוצים שמשה רבינו יחזור. אז הדרך להחזיר אותם היא של ללמוד אותם ולנסות שכל אחד מאיתנו יהיה קצת יותר דוד, קצת יותר אליהו, קצת יותר משה, קצת יותר משיח, וכל זה יוביל את הדברים לשם. בגלל זה זה נקבע לדורות עולם פרקים. וראש לכל זה, אז הלך לך ששוב, שהאמירה היא מאוד מקוטעת, האמירה היא מאוד מפחידה, שאני יודע בדיוק שזה מה שאלוקים רוצה, שזה יכול להיות מאוד קשה. לפעמים אלוקים אומר לי, בכל המחל מוכן שכם יכולים להביך, לפעמים הוא מבקור אומר לי, פה אפשר, בתוך כפשן יש. וזה נורא קשה, כי יצר החיים לא רוצה למות, נכון, אבל זה ממוקד, זה חד, זה ברור. אתה יודע מה נכון ומה לא נכון, ואתה צריך להילחם נגד האגו שלך, אתה צריך להילחם נגד בקשת החיים הזמוכה והפשוטה שלך. זה קשה, אבל אתה מזהה מטרה. אבל דוד מראה לנו עולם שאנחנו הרבה יותר מכירים אותו. אני לא יודע כמה חבר'ה פה כבר זכו באופן אישי לנבואה ישירה, אבל כולנו זוכים לזה שאלוקים מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו, הוא מדבר איתנו, הלוואי גם אצל מיכל, כמו מיכל הוא מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו דרך התבונה, דרך ההיגיון, דרך מתוך המציאות, דרך הרגשות שלנו. הוא מדבר איתנו בצורה הרבה יותר, הוא מצפין את דבריו בצורה הרבה יותר סמויה, אבל זה באותו טוב ובאותו רוז. ודוד צריך לעמוד פה מול מיכל וכל אחרי מהחלון בורח. מה אתה בורח? תציץ לפחות אם מישהו מתחדש במצב השני. מה אתה בורח? מה אתה ליצן? יוצא מהחלון, אתה חצייך היום אחד, אתה כמה בוח יוצא מהחלון ונעלה. אחרי יומיים נדבר איזה טעות. בשביל לצאת מהחלון, אנחנו ראינו שדוד וילך ויבנח וימלא. אצל מיכל דרך אגב אין וילך, אין וימלא. מיכל יודעת סופית, בטוחה ובדעות. זה ככה. כשדוד יוצא מהחלון, אז הוא הולך אל לא מודע. הוא הולך אל הרפל כבד וכואב. שוב, מיכל הולכת להיות עכשיו אישה אגונה למשך תקופה ארוכה מאוד, זה שנים רבות. אבל בערפל הזה הוא כולו הרפיל איזור, כולו הרפל אלוקי. ודוד יוצא אל הרפל כי הוא מזהה, כי הוא מבין. שאם הכל נחלב, ואם הכל נהרס, ואם כל מה שבניתי, אני מברר שכל מה שבניתי לא רק שלא קידם אותי, אלא הוא נהפך לחרב שנאיים יותר. אני מתברר עכשיו שאני נסוג אותי למצב שהוא הרבה יותר חמור מאותם ימים רעים שהייתי במרועי צאן, כי אז הייתי אומלל ולא התקדמתי למטרות שלי, אבל אף אחד לא ניסה להרוג אותי. ופה מתברר שהוצא עליי פרס על ידי מלכות שאול, על ידי מלכות ישראל, שקרא ישראל מידי. אז קרה פה משבר כבד. זה אומר שאלוקים מצפה, אלוקים מספר לי פה סיפור. זה לא ניסיון ש אלוקים רוצה עוד כמה אני חזק, זה לא בקטעים האלה. זה אלוקים בא לבשר לי שקומה חדשה פונחת פה, ולכן דוד יודע לאן הוא בורח, ולכן חייב דוד לדוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילך הוא שמואל וישבו בניות. מנוגד לשאול אמור, הנה דוד בניות ברמה. השמואל הוא לא זה שיציל את דוד משאול, זה בכלל לא התפקיד שלו. שמואל, כשהקדוש ברוך הוא אומר שמואל למשוח את דוד למלך, אומר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני. ודוד בכלל לא מבטא שגנה אצל שמואל הרמה. דוד מחפש את האופק החדש. דוד שהכל מתפורר לו והכל מופתע לו והכל מיוסי, יודע שפרק חדש במבוקש של אלוקים ממנו נפתח עכשיו. אם הכל נהרס, סימן שצומח פה משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. נכון? כמו שהרב היה מסביר את הגמרא, שאין אין בן דוד בא עד שתיאשו ישראל מן הגאולה. הרב קוק תמיד היה מסביר שמן הגאולה הכוונה שהגאולה עצמה היא זאת שתייאש, לא התייאשו מזה שתבוא הגאולה. הגאולה עצמה מובילה מתרחשים כאלה. הגאולה עצמה היא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר תמירה, הרבה יותר קדושה והצילית מכל מה שנתכנן. וכל פעם שנציב תוכנית ונציב יעד ונגיד אנחנו מבינים וננסה להוביל את הדברים לשם, אז זה תמיד יהיה קטן מדי. אבל זה יהיה קטן מדי, אז הנשמה תהרוס לנו את זה. הנשמה רוצה משהו עוד יותר גדול, רוצה קומות נוספות. ולכן הגאולה עצמה היא זאת שתייאש, תייאש במובן שתפרק את ההבנות הקטנות שלנו. אז כל פעם שמשהו נתקע לנו, כל פעם שמשהו נחסם לנו, אז אנחנו יכולים לשבת ולקטר, להגיד שהגלה הולכת לחוב, להגיד שמישהו יוצא כמה כלות בגלגלים, ולהגיד שיש נסיגה, ולהגיד ש אפשר, וכל זה מוצדק והגיוני ומובן לחלוטין. אם אנחנו רוצים לשאוב מדוד אמונה, אז אנחנו צריכים לרוץ להימלט אל שמואל הרמתה. מה זה ויגיד לו? אני אגיד אותך לאבא. מה זה ויגיד? ויגיד לו זה תביעה להערה, תביעה להמשך. וילכו שמואל וישבו בניות ויוגד שאול אמור הנה דוד בניות ברמתה. יש שני יישובים קרובים לירושלים, אחד קוראים ניות ואחד קוראים לו רמה. היום זה שתי שכונות, יש שכונת ניות ויש שכונת רמות, זה בערך באזור שם. הפעם ירושלים הייתה קצת קטנה והמקומות היו רחוקים, ושמואל גר ברמה. כל אורך הספרים מופיע שירושלים שמואל זה רמה. הוא נולד ברמתיים צפים והוא חזר לגור ברמה, איך אולי איפה שנביא סמואל אומר היום. ניות זה לא ה... ניות זה מרחק הליכה, זה מקום אחר, וגם בכלל אין מקום שהוא ניות ברמה. וניות ברמה זה כמו להגיד לך, ישבתי בפתח תקווה ובתל אביב. תחליט, זה צריך להיות מקום אחד. גיאוגרפית אין ביטוי כזה בניות ברמה. אז קודם כל התרגום אומר, ועזל אור שמואל ויתירו בבית אולפנה. בית אולפנה, אולפן בארמית זה ללמוד. ילפת, נכון? יליפת, אולפינן. אז בית אולפנה זה בית לימוד ישיבה. ששמואל בא, שדוד בא לשמואל, שמואל לקח אותו לסטנדר. שמואל אומר לו, בוא נלמד משהו. בוא נלמד, איפה הייתה הישיבה הזאת? הישיבה הזאת הייתה ברמה, בעירו של דוד. בעירו של שמואל. חזל, אומרים ככה, רבותינו אמרו, עוסקים היו, רגע נקרא את הרלב"א קודם, וישבו בניות, אמרו שהיה בית מדרש של נביאים אצל עיר הרמה שיושב בשמואל. ניות זה לא סתם בית מדרש. בית מדרש כתוב הרבה פעמים. ניות זה בית מדרש אמוני, פנימי, מיוחד. בית מדרש של נביאים. מכינה לנבואה. לקח אותו לשם. אבל הגמרא אומרת, בזבחים, אנחנו די למון בית, מה עניין ניות אצל רמה? אלה שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? זה בית המקדש. כששמואל שומע מה שדוד אומר לו, אז הסוגיה שהם פותחים עכשיו זה סוגיית בית המקדש. מה הם למדו בסוגיית בית המקדש? אנחנו יכולים לתת את הסיכום הסופי. הם זיהו את הר הבית. מתוך העיסוק בפסוקים, אולי פעם פתחתי מה בזבחים, נראה איך הם חשפו דרך הפסוקים בישוע את המיקום של הר הבית. הר הבית מתגלה בדיוק בשניות האלה, בדיוק פסוק י"ט י"ט. איפה מקום המזבח? איפה מקום קודש הקודשים? זה צריך לחכות לסוף פסוק שמואל ב'. אבל זה עיסוק שכולנו יודעים שהוא לא טכני. כולנו מבינים שזה מה ששמואל ודוד אומרים, שאם הכל מתמוטט, אז סימן שהקומה החדשה צומחת. אם הכל נהרס, סימן שהכל קטן עליו. אם הכל לא מצליח, סימן שמשהו אחר, גם סימן שהגיע הזמן, בית המקדש. סימן שהנשמה בכל מילואה צריכה להופיע. אז זה לא היה לה בוא נלמוד. סימן שאחרי שזה סייעתא דשמיא, שבמשך מאות שנים, איך כתוב? במקום אשר יבחר השם. במקום אשר יבחר השם, זה פסוקים שאנחנו עברו מהכניסה לארץ ישראל, עברו יותר מ-400 שנים. עוד עכשיו. מיציאת מצרים ועד בניין בית המקדש יעבור 480 שנה. תוריד 40 שנה של המדבר, זה 440 שנה. 30 שנה של מלכות דוד, זה 410 שנים, ועוד כאן השם שלמה, זה בערך 400 שנה עבור מיציאת מצרים, 400 שנה ממות יהושע, הפסוקים יהיו כתובים. אבל אתם יודעים שלדעת מה כתוב בתורה, אי אפשר לקרוא את הפסוקים, זה לא מספיק, צריך לחדור לשם השם שבתוך הפסוקים, המוקש של אלוקי שבתוך הפסוקים. וזה כל מאות השנים שספר שופטים לא היה, ודווקא עכשיו מתוך הבריחה הזאת של החלום היא הכשירה בדוד, היא באה בגלל שדוד צריך להיות שייך לכם, והבריחה הזאת, האמונה הזאת, אני בורח משאול, אני בורח ממה שחשבתי, ואני בורח אליך. הוא לא בורח חפש מכת, קודם הוא קודם כל בורח לבית מדרש. לא בית מדרש, בית מדרש מיוחד, בית מדרש של נביאים, כך אומר הרשב"ג, הרמב"ם, לא סתם קוראים לזה נביא. והתרגום מסביר, לא תרגום, אני אומר בדיוק מה זה, ניות נויו של עולם. מה זה נויו של עולם? נויו של עולם, פרשם של דבר, נוי זה בלשון יופי, נכון? למה קוראים לבית המקדש נויו של עולם נויות? משום שבית המקדש עושה, בית המקדש הוא לא הדבר הכי יפה, בית המקדש הוא הנוי של העולם, נוי של העולם, כמובן שבית המקדש עושה את כל העולם כולו יפה. זה הנוי, הנוי של... מה הדבר? זה לא כמו נזם זהב בהמשך, נזם זהב בהתחלה, נזם זהב הוא לא הופך אותך לאיפה, נכון? קישוט, כל תכשיט או כל קישוט הוא דבר שרק בא להבליט את היופי המקורי. אתה לוקח בית מכוער ותולה של קישוט, אז הבית לא נהפך לבית יפה, להפך, זה רק יותר נלעג ומגוחך, עם הכל זוהמה ולכלוך, ופתאום תלויה איזו תמונה יקרה על הקיר. זה לא הופך את הבית ליפה, להפך, בית שהוא יפה, אז מקשטים אותו. משם בא כמו תבלינים, השאיפה. אם יש משהו טעים, אז תבלינים מדגישים את הטעם שלו. נוסיף מלח, תשים נייר עם מלח, אז זה לא יוצא בדיוק מוצלח מדי. כשאנחנו רואים שבית המקדש הוא התכשיט שלו, הוא הנוי שלו, הנוי זה יופי, הנוי זה התאומה. ובית המקדש זה משהו שגורם לכל העולם כולו, זה משהו שמייחד את העולם כולו. זה לא יש בעולם הזה משהו טוב, משהו שווה, אלא זה משליך השלכה אחרת, זה נותן אפשרות אחרת וגם להסתכל על כל המציאות. הכאב, ההתרסקות, רעידת האדמה שמתחולל מתחת לרגליים של דוד, שולחת אותו לשיא והעמדה למעלה. זהו, זה מה שיהיה לדוד ושמואל. דוד לא הולך שמואל כזה. כשדוד יודע שאין אותי, דוד יודע שזה העבודה שלו, שתרם את החיים, לבנות ולעשות, אבל כשהכל מתעוסק, הוא חוזר אליו, השמואל, אתם זוכרים איך, והמפגש בין שמואל לדוד היה נקודתי. שמואל אפילו לא רצה למשוך אותו למלך, זה היה די באונס של שמואל שלו. שהשמן נשפח מהקרן אל ראשו של דוד, ושמואל נעלה. אבל זה לא משהו שצריכים לדבר יותר מדי. מיכל לא צריכים לדבר יותר מדי. איך אני קורא
בגמרא?
אני קורא בגמרא? לימד לו, שמואל לדוד, לימד לו אותו שעה מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד בכמה שנים ככה מתי. כמותית זה לא היה הרבה זמן. זה שיחה של שתיהם, זה כמעט בלי מילים. זה הנשמות היותר תמירות, קדושות ועליונות לעולם, נפגשות ביניהם לדון על סוגיות במקומות של בית המקדש. העולם צועד. דוד לוקח את המשבר הכביכול אישי שלו ומצעיד אותו מכאן, ומניח יסודות מכוח המשבר הזה לפגישה עם האינסוף. כן.
למה הוא הולך דווקא לשמואל? השמואל הוא לא כל זה פרגיל.
למה הוא הולך דווקא לשמואל? מה ניסיתי להגיד?
לא, אני לא אומר ניסיתי. למה הוא הולך דווקא לשם? לא יודע לאן הוא כן ילך, אבל למה לשם?
זה פיצריה טובה.
לא יודע. אבל הוא... שמואל אף פעם לא... הוא לא רוצה להמליך אותו. לא יודע למה הולך לשם.
זה השם אומר לו. שמואל הוא נביא, מה זה למה? שמואל הוא זה שחיבר את השם לדוד. כשקדוש ברוך הוא בחר להמליך את שמואל דוד, הוא בחר בשמואל. הוא הולך לשמואל לא בשביל לקבל הגנה, אחר כך הוא ידאג להגנה. לפני שהוא פותר פה איזה משהו פרקטי, הוא הולך לישיבה, הוא הולך לגדולי האומה, לגדולי קדושי האומה. הוא נכנס לפני ולפנים, הוא תומן את עצמו בתוך העלה של תורה, הוא יכול להיות יומיים שמה, בשבילו זה היה מה שתלמיד ותיק, אני יכול להצליח ללמוד בכמה שנים. זה איכותי, זה לא כמותי. אצל דוד המלך. הוא עוזב את העולם הזה כשהוא עובר לשמוע. הוא נמלט ובורח, הוא מבין ששאול רודף אחריו, ושאול מה זה ירדוף אחריו? והוא לא מנסה להשיג פתרון בינתיים, קודם כל. הוא הכי ריאלי שבעולם כי הוא בורח. ואחרי שהוא בורח, הוא פתאום מרחף, הוא הולך לעסוק. וכשהוא מתכנס לישיבה, הוא יושב ליד הסטנדר אחר לגמרי. והוא לא מנסה בכלל לתת מענה, הוא לא מנסה לדון בשאלה מה יקרה עם שאול לבוא לתפוס אותי, כי הוא מבין כי דוד מלא נוכחות אלוקית, דוד מלא אמונה אלוקית, דוד מלא שייכת להשגחה אלוקית, אבל זה לא סתם עולם אכזר, אלוקים אומר לי משהו. אם אני יודע שאלוקים אומר לי משהו, אז דבר הראשון שאני צריך לפענח זה מה אלוקים אומר לי. ואם אני נתבעתי להיות מלך, אז זה קשור למלכות ישראל, זה קשור לתיקון עולם, אז זה קשור לשמואל. זה אין פה מערכת יחסים אישית בין שמואל ודוד. ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, אז הם הולכים וניגשים, אז הגיע הזמן. אז המצוקה הגדולה הזאת, השבר הגדול הזה, אומר באמת שהיום הקודם שקע, באמת ששקע היום קודם, אתה לא צריך לנסות לעצור את השמש בכוח ולהמשיך את המהלך הקודם. באמת היום ההוא נגמר, ניצא את דרכתו, והחשיכה יורדת. ועכשיו יום חדש צריך להעיר, ולפני היום החדש העיר, מתחיל בלילה. אז קודם כל אנחנו צריכים לברר מה החלום, קודם כל צריך לברר מה התקווה. איזה מדרגה חדשה מסוגלת להופיע פה בחיים, קומה אחרת לגמרי, לכלל ההוויה כולה. זה מה שאומר דוד שהוא הולך לשמואל. וזה מה שהוא תובע ממנו. אז הם ניגשים, וכשהם ניגשים אז עוטפת אותם איזה מין בועה כזאת, נכנסים לבועה אם תרצה לקרוא לזה. ונכנסים למקום כזה שכל העולם עומד דום בבירור הפנימי. ויוגן שאול אמר הנה דוד בניות ברמה, וישלח שאול מלאכים לקראת דוד, וירד להקת הנביאים מביאים, ושמואל בן ניצב עליהם. קצת מתארים לעצמם עכשיו איך נראתה החבוטה הזאת, זה לא בדיוק שהם עשו ככה עם האצבע, זה הייתה איזה מין נוכחות נבואית שלהקת נביאים מביאים, כל אחד עם הלהקות שלו, זה קבוצה, זה משון התקהלות, זה אותם אותיות. כששאול שולח מלאכים ושמואל עומד ניצב עליהם, זה לא דרך לימוד של דיוק במקורות, זה חדירה לעומק עומק עומק הנבואות של יהושע, זה פגישה עם נועה של עולם, עם מהות העולם, חושב שישראל שקדמה לכל, זה הרוח של דוד המלך, אז חלה פה איזה מפעל כזה תמוד במצוקים של אנחנו, הלוואי שנזכה אפילו לדמיין מה היה שם, כל מי שהיה שם בכלל לא היה פה בעולם הזה. שמואל ניצב עליהם וכל מי שעומד שם מתנבא, מה זה מתנבא? המילים האלה צערנו כל כך רחוקות מאיתנו, אבל יש פה זה השראת שכינה ציבורית מסיבית נוכחת כזאת, שכל מי שמגיע לשם לא יכול שלא להידבק בלי שום קשר למדרגת חייו. מי שמגיע לשם אז הוא, לכן אמרתי מין בועה כזאת שוטפת את הכל, זה לא עולם הזה, בכלל לא בעולם הזה. ולכן מלאכי שאול מגיעים, הם לא רוצים, לא באו לשמוע שיעורים, הם באו לקחת בכוח את דוד למעשר, יש צו מינרי. ותהי על מלאכי שאול רוח אליהם, והתנבו גם אמה. ויגידו לשאול מלאכי שאול מלאכים אחרים, והתנבו גם אמה. נבואה, אנחנו לומדים הרבה איך אדם מצליח להגיע למדרגות של נבואה. מה הוא צריך לנות לדוקו, מה הוא צריך לחולל בעצמו, מה הוא צריך ליצור בעצמו. איזה דרך ארוכה, פה זה לא שייך, כי פה זה לא בחירי, פה זה בסגולה. סגולת נשמת האומה מופיעה פה בכל הגודל, אברהם יצחק יעקב, פה נמצאים בתוך הפסוק הזה. אז כל מי שבשם ישראל יכונה מגיע, הנשמה שלו פורצת, רוצה או לא פורץ, או רוצה או לא רוצה. כל אלפי השנים שצריכים לעבור עד שבאמת כל עם השם יהיו נביאים, מתרחשים באותו פסוק, אז הוא שולח עוד קבוצה וגם הם נביאים. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים והתנבאו גם אמה, וכל אחד תסמכו על שאול שנותן להם הוראות לא להקשיב וכן להקשיב ותאבין יסחבו אתכם. שאול אנחנו יודעים איך הוא עובד, הוא יש הכי מורגן בעולם, אבל זה לא לוקח עד שהוא מבין שרק הוא מציל את העסק. וילך גם הוא הרמת אברהם בו עד בו עד הגדול אשר בשיחו. מה זה שיחו אני לא יודע, זה מקום גיאוגרפי. וישאל ויאמר איפה שמואל לדוד, ויאמר הנה בניות ברמה, וילך שם בניות ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. כי עם המלאכים שלו, עם החיילים שלו, עם השבקניקים והשבסים שלו התנבאו, כשמלך ישראל, כשמשיח השם הראשון מגיע לשם, אז אתם רואים שהוא כבר מרחוק, שהוא רק הולך לשם, אז רוח אלוהים נחה עליו. וילך הלוך והתנבא, הוא מפסיק לשאול, הוא הולך והתנבא, זה תהליך כזה שהוא נשאר אליו, וכל המשמעות הפרטיות נמחקות ולא קיימות. ויפשט גם הוא בגדיו והתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה. על כן יאמרו אגם שאול בנביאים, ואפשר גם הוא את בגדה, מה שאומר, בגדי מלכות ללבוש בגדי התלמידים, להידמות לנביאים במלבושיהם. כי בבוא הנבואה אל האדם יתבטלו הרגשותיו ויפול האדם, ופעמים יקרה שיפשוט בגדה מתמרות ביטול הרגשותיו מחשבותיו ונפשיות, וישאר בכוח השכל לבדו. אגם שאול בנביאים זה פסוק שמופיע כבר בסוף פרק י', זה פעם שנייה שזה קורה לשאול, ובשתי הפעמים הוא לא רצה את זה. בשתי הפעמים זה שמואל מכריח אותו, ויבואו שם גבעת אבימי חבל נביאים לקראתו, ותצלח אליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם, ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו, והנה נביאים ליבה. ויאמר העם איש אלוהיהו, מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביאים? זה אותם מילים. אגם שאול בנביאים זה באמת מילים שאנחנו אומרים עד היום. אגם שאול בנביאים זה ביטוי שנהפך לפתגם כשאתה רואה משהו שמפתיע אותך מאוד, מישהו מתנהג בצורה הכי לא צפויה שיכולה להיות, אתה אומר, אדם שהוא מבין, מי שתמיד אמר שהוא לא יבוא ופתאום הוא כן בא, אז אתה הכי לא מתאים, הכי לא שייך. זה מיד תדהמה שמופיעה פה פעם שפעמיים. ושתי הפעמים שאול לא רצה את זה, ושתי הפעמים שאול פה ודאי ניסה להילחם נגד זה, פה הוא לא רצה להיות כזה, ושמואל מוביל אותו למקום הזה באיזה מופיעה אלוקית. למה שאול לא רצה את זה? כי שאול רצה הרבה יותר. נבואה קטנה על שאול, כי נבואה זה לעזוב את העולם הזה, זה לפגש עם אלוקים דרך אמת שהיא משוחררת מכל הגבלה. ושאול לא רוצה את זה, כי שאול יודע שהוא יכול להיפגש עם אלוקים ברמה הרבה יותר עליונה, דרך פה, דרך גדרי המציאות, דרך תמצאי המציאות. לכן דוד הוא שאול היסוד, לכן שאול הוא זה שמקים את המלוכה. אז הוא לא רוצה את זה, אבל עכשיו אתה נמצא משוב, אתה נמצא בנקודה ראשיתית כזאת שלא שואלים, לא שואלים אותך, לא שואלים. ההיסטוריה נעצרה, זה בעצם מה שקורה. קודם כל, בנפילה ההיסטוריה נעצרה. בנפילה נופלים קודם כל. דוד נופל, דוד יוצא מהחלון ובורח ונמלט והולך ולא נגיד בוכה לשמואל כי זה מין להפוך, אבל זה משהו דומה מאוד. ויגד לא את כל השאר שר ושסר אחר. קודם כל תהיה מודע לבעיה, הלך לך, זה לא תתעלה מהשם, הלך לך, זה לא תשים פס על משהו. הלך לך עם כל הכאב ועם כל הדאגה ועם כל התחושה של החושך הגדול שמובד אותך. קודם כל יש לנו את זה, נאמר, אנחנו לא נתחלתם את הסוגיה הזאת בכתובות של התנגשות בין אבלות וחתונה. זאת אומרת, אתם רואים שם שחזל אומרים אבלות? יש דעות בראשונים כמה אבלות זה דאורייתא, אבל אבלות זה אבלות, לא עלינו שאנחנו עלינו שם. אבלות זה לא תהיה חזק. תהיה חזק זה משפט שאני אומר ככה בסלנג, שתתעלם. וחוזק היותר אמיתי. ולהקשיב להשם, בעיקר בדברים שקשה להקשיב אליהם, זה לא אומר אתה מתמוטט ולא אומר לברוח, אבל לתת לזה מקום, לתת לזה מקום, והמקום הזה מכנס אותך לתוך בית מדרש. ואם זה יוצר איזה עילוי רוחני, אם באמת אתה עוזב את החיים, גם שבעה זה סוג של עזיבת החיים. אז זה לא שקיע בדיכאון, זה פגישה עם השם, פגישה כואבת, עצובה, פגישה מלאת דמה. אבל פגישה שיכולים לאמר בדברים, שהם יוצרים את העתיד. היכולת הטכנית שלנו נקרא זה ככה, אני חושב שלנו להתמודד בקושי, יכולת שמבחרת לנו שאנחנו עכשיו בונים במשהו שכל העולם הוא חסר משמעות, כן? דוד ושמואל ושאול וכל מי שמגיע לשם, ועכשיו אנחנו בכלל לא בתוך ההיסטוריה, אנחנו עכשיו לא בנקודה הזאת של מאבקי שאול ודוד וציוני הדרך באיפה מתקרבים הגאולה השלמה, אנחנו הרבה הרבה מעל כל זה, אחר כך נחזור. אל תדאגו, נחזור, פרק י' תיגמר, ושאול יחזור ולבש את בגדיו, תיפסק הנבואה הזאת, ושאול ימשיך לרדוף את דוד. אנחנו מגיעים למחר חודש, זה הפרק הבא. דוד עוד ינסה פעם אחרונה, אבל זה יחרד סופית. חוזרים להיסטוריה, וההיסטוריה עם כתמותה, עם המצוקות שלה, עם הפרשות שלה, עם הגלגולים שלה. אבל אנחנו זוכרים איזה עין פקוחה צופה על כל המאורעות. אני מכוון את הכל, אני נותן משמעות לכל, אני לא מדואג לכל וכל טוב בעזרת השם.